התחלנו השבת את פרשת שמות ואת ספר שמות ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וחכמינו זיכרונם לברכה אומרים כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים כל מקום שנאמר ואלה הוסיף על הראשונים ואלה שמות בני ישראל כאן כתוב ואלה בא להוסיף על הראשונים. ומורנו הרב זצ"ל ביאר את הדברים. הראשונים היו אבות. ואבות היו ישרים. ספר הישר, ספר בראשית, ספר האבות. והאבות עבדו את הקדוש ברוך הוא בטבעיות. דיברנו על כך בסיום ספר בראשית בשבת הקודמת שאבות הכירו את הקדוש ברוך הוא מתוך הטבע בתוך הטבע הקדוש ברוך הוא מתגלה בספר בראשית כבורא עולם וכל העולם כולו בריאתו של הקדוש ברוך הוא וכך האבות מכירים את הקדוש ברוך הוא וחיים בעצם חיי אמונה בכל רגע ובכל שעה כי כל מה שיש במציאות זה הכל הופעה של בריאה אלוקית. זה הכל ריבונו של עולם. ישרות, בריאות כזאת של הכרת השם. האבות למדו תורה מעצמם. באופן טבעי הם קיימו את התורה. הם לא נצטוו לקיים את התורה. הם קיימו את התורה. זה חפץ פנים פנימי. רצון. להידמות לקדוש ברוך הוא. והבנה בריאה פנימית, איך אפשר להידמות לקדוש ברוך הוא. ודהיינו לקיים את התורה והמצוות. הבנים, ספר שמות, כנראה ספר שמות זה כבר הופעה של הבנים. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, נותן לנו את התורה, מצווה אותנו לקיים את המצוות. דרגה של צדיקים של מקבלים את רצונו של הקדוש ברוך הוא ומתאמצים לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא ומצטווים לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא מבחינה מסוימת ישרים זה מדרגה יותר גבוהה זה מדרגה כבר של אדם מתאים את עצמו הנפש שלו מותאמת לעבודת השם הוא נוטה באופן טבעי לעבודת השם, הוא סולד מכל מה שלא כרצונו של הקדוש ברוך הוא. מה יש? זו לכאורה מדרגה יותר עליונה, מבחינה מסוימת. אבל מבחינה אחרת, יש לעובדים את השם במדרגה של צדיקים, שמתאמצים, כובשים את יצרם, שיש להם התמודדות, ובכל זאת עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, יש בזה איזה צד מיוחד של כבוד שמיים מתעלה. כשאדם מנצח את יצרו, מנצח את הסתרא אחרא, ומשפיל אותו. הבעל התניא מרחיב מאוד את הדיבור במעלת מדרגת הבינוני. הוא מסביר שמדרגת הבינוני זה אדם שיש לו את שתי הנפשות, גם הנפש הטובה האלוקית וגם הנפש האחרת, נפש דסיטרא אחרא, והן נלחמות ביניהם, אבל הוא תמיד מנצח. ולא יאמר הבינוני, כל הזמן אני נמצא במאבקים, אמנם מנצח, אבל כל יום מחדש אני צריך עוד פעם להתמודד ועוד פעם להתגבר, וזה קשה. אמנם הוא תמיד מצליח, אבל כל פעם מחדש להתמודד ולחזור עוד פעם על אותם ההתמודדויות, לכאורה זה נראה לו כאילו מיותר, הוא היה רוצה כבר לעלות למדרגה העליונה. אומר הבעל התניא, לא, יש איזה תפקיד מיוחד לבינוני, שהוא אחר לא ממלא אותו. זה שהוא מנצח כל פעם, עוד פעם מנצח את האויב, ועוד ניצחון, כל פעם זה כיבוש, זה קידוש השם מחדש. אם אדם כבר באופן טבעי עובד את השם, כבר לא מיוחד. אם אדם מתאמץ ומתייגע, לא שאדם צריך ליצור לעצמו מצבים של התאמצות, לא צריך אדם להכניס את עצמו בניסיון, אבל מי שהוכנס בניסיון ועובר אותו ומנצח אותו, זה תוספת כבוד שמיים. לכן חז"ל כל כך משבחים את אברהם, בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם. שואלים כולם, הרי ודאי אברהם אבינו היה בן כובח, או ידוע שהוא היה עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, למה צריך לנסות אותו? לא, הניסיון מעמיק את החיבור. ובסופו של דבר האבות בעיקרם הם עובדי השם בישרות, בטבעיות. והבנים זה כבר ציבור, ובציבור יש מדרגות מדרגות. יש מדרגות של ישרים, יש מדרגות של צדיקים, יש מדרגות של חסידים, יש כמה וכמה מדרגות. ואלה בא להוסיף על הראשונים עוד איזה בחינה, שמבחינה מסוימת יש כאן תוספת. תוספת של צורה חדשה, עוד צורה של עבודת השם. כפי שאמרנו, זה נוגע למציאות של עם. יחידים יכולים להגיע למדרגות עליונות, יש יחידים שהם באמת עליונים, אבל ציבור הוא מורכב תמיד ממדרגות מדרגות, ראשי תיבות ציבור, צדיקים בינונים רשעים. ולציבור צריך צריך הנהגה, וצריך לצוות אותו. וכשעם ישראל נהפך לעם, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, עכשיו עם ישראל נהפך לעם, הוא כבר צריך לקבל הדרכות אחרות, לא כמו הדרכות של האבות. שהדרכות של האבות היו מספיק ברמז. אבל הבנים, שהם כבר ציבור גדול, ויש בו כל מיני מדרגות, פה צריך הופעה אלוקית יותר מבוררת, יותר בולטת, וציווי, ומצוות תורה, מסודרות, מצוות, כדי שהציבור יוכל לדעת לכוון את דרכו ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. דיברנו על הוו, ואלה, וו מוסיף על הראשונים. ואלה שמות. ספר הזה נקרא שמות, ספר שם, שמות. ואלה שמות בני ישראל. כל ספר נקרא על פי המילים הראשונות בספר, אבל זה לא מקרה. זה מבטא את העניין של הספר. ואלה שמות בני ישראל. הספר הזה נקרא ספר שמות, כאן מופיעים שמות בני ישראל, ואחר כך בפרשה, וכי אומרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם, בירורים של שם שמיים. איך אני אגיד לישראל מה שמו? מה שמו של הקדוש ברוך הוא, באיזה שם הוא הופיע. יש לכל שם מהות. שם הופעה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אחרי שאנחנו אומרים את הפסוק הראשון של שמע ישראל, שפסוק, כאן יש איזה קבלת עוד מלכות שמיים עליונה, בא הפסוק השני, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הפשט של הפסוק זה כששומעים שם שמיים צריך לברך. ולברך את שמו. שומעים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ככה שומע יעקב אבינו שבניו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא מיד אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יש לבאר כמובן המשמעות של ברוך שם, אבל מופיע פה המילה ברוך שם כבוד מלכותו, שמו. ריבונו שלנו מתגלה בשמו. הקדוש ברוך הוא נשם ונעלם ולמעלה מכל שמות, אבל הוא מתגלה בפעולותיו. הוא נסתר בעצמותו, הוא מתגלה בפעולותיו. והתגלות פעולותיו הם באים בשמות. הקדוש ברוך הוא מופיע בשמות שונים של התגלות של הופעה אלוקית. והמדרש דורש על אלה שמו בני ישראל הבאים מצרימה, ראובן, שמעון וכולי, דורש המדרש כל שם, מה הוא מבטא על שם גאולתם של ישראל. כלומר, הזכרת השמות כאן, מפני שיש, הם מביעים איזה תוכן מסוים. על שם גאולתם נזכרו, ראובן שנאמר, האור ראיתי את עוני עמי, שמעון על שם וישמע אלוקים את נעקתם, לוי על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם מתוך הסנה, לקיים מה שנאמר, אמו אנוכי בצרה. יהודה על שם שהודו לקדוש ברוך הוא, וכולי, כל שם ושם, במהות שלו יש כאן איזה שייכות לעניינם של הזכרת השמות פה. הבאים מצרים, שמות השבטים, הם היוצאים אחר כך ממצרים לשבטיהם, וכל שבט יש לו שם שבעצם מבטא על שם גאולתם של ישראל. והיה כי אמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תהיה אשר אהיה. מה הייתה השאלה? מה זה חשוב איזה שם? והיה כי אמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק נגלה, והוא בא להוציא את בני אברהם, יצחק ויעקב, וזה השם שלו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מה השאלה? והיה כי אמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם. משה התכוון בשאלה לשאול, אולי הם יאמרו, אנחנו כבר סובלים סבל רב, משועבדים למצרים, והיינו וצרות קשות מאוד, ועד עכשיו הוא לא התגלה אלינו. איך הוא יכול היה, אם הוא באמת, ודאי הוא כזה, הוא אלוקי אברהם, יצחק, הוא בחר באבות וגם בבנים, אז למה עד עכשיו לא בא? למה אנחנו כל כך סובלים? איזה תפקיד יש לסבל הזה? הרי הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, ועכשיו אתה אומר שהוא בא עכשיו לגאול את ישראל, מה העניין הזה של המצב הזה שאנחנו נמצאים בו? זאת הייתה השאלה של משה רבינו, ולפי השאלה הקדוש ברוך הוא עונה. הוא אומר, שם עתידי, אהיה. זאת אומרת, אני לא עכשיו, עכשיו אני לא נמצא, עכשיו אני אסתר. אסתיר פניי מהם. אבל אני עתיד להתגלות. זאת אומרת, יש מצבים כאלה שכעת אין הופעה, יש כאילו אסתר פנים, אבל על מנת אחר כך לגלות פנים חשובות מאוד, שנובעות מהאסתר הפנים הזה. זה השם הזה, זה השם עתידי הזה. אני אהיה. כלומר, יש למצב הזה תפקיד בעתיד. בעתיד יופיע שמי, באופן מאוד גדול, בגלל מה שעכשיו ישראל עוברים. זה חלק מהעניין. כי עם ישראל צריך עכשיו לעבור, היה צריך לעבור מירוקים רבים, זיקוחים רבים, כדי להגיע למדרגה עליונה, להיות ראוי לקבל תורה, להיות ראוי להיות עם השם במדרגה עליונה, וכדי להיות ראוי הוא צריך להזדקח. ועל הזדקחות היא דרך איסורי. עוברים איסורים ומצפים לריבונו של עולם, זה מזכך. והיה כי אמרו אליי מה שמו, תאמר עליהם, אהיה. אהיה אשר אהיה, אני אתגלה, אני אופיע. זה שם של גאולה, שם שעתיד לגאול. אני עתיד לגאול ועניינה של הגאולה חשוב, והמביא לגאולה זה כל האיסורים שישראל עוברים. כאן אולי נזכיר את דברים בשם הרב, שמשה שמע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כפי בירור חז"ל, אהיה אשר אהיה, דהיינו, אהיה איתם בגלות זאת, ואהיה איתם בגלות אחרת, אני אגל אותם בגלות זאת, ואחר כך עוד פעם אני אגל אותם בגלות אחרת, שמע משה מה, יהיה עוד פעם גלות? אז אמר משה, אולי אפשר, אולי צריך להתעכב, ונחכה לגאולה שלמה. ולמה עכשיו גאולה חלקית? שתבוא אחר כך גאולה שלמה מלאה, מעודרת. והתשובה? התשובה שהקדוש ברוך הוא אמר, זריזות עדיפה מהידור. כלומר, גם גאולה חלקית, אבל מהירה, היא עדיפה מאשר להתעכב. יש מחלוקת או התלבטות, מה עדיף, זריזות או הידור? אתה הולך לקיים מצווה. האם להזדרז לקיים אותה כמה שיותר בזריזות, וזה יהיה על חשבון ההידור, או הידור עדיף? ולהתעכב קצת, ולהדר, להדר את המצווה. אז המסקנה, ההלכה, שזריזות עדיף. לכן כדאי עכשיו לגאול את ישראל. וכן היה אותו הדבר קרה בעניין ברית המילה, שמשה התעכב והיא בדרך במלון, ואומרים חז"ל שמשה התעכב והתעסק בצורכי המלון תחילה, והוא לא מעל את בנו. ואז הייתה קפידה על משה רבינו. ובאה ציפורה ומעלה את בנה והצילה את משה רבינו. למה משה התעכב? משה רצה לעשות ברית מילה בהידור. קודם סדר יישוב הדעת, לסדר את כל צורכי המלון, להכין את הארוחה, להזמין את האורחים, ואחר כך לעשות ברית מהודרת. והייתה קפדה על זה. הגיע הזמן לעשות ברית, עושים ברית. לא מתעכבים. זריזות עדיפה מהידור. לא כל אחד חושב ככה. אנשים חושבים לפעמים שהידור עדיף. אבל ההלכה ככה נקבעת. נקבעה. זריזות עדיפה. נתבונן במשה רבינו, הפרשה הזאת, לימוד גדול, איך צריך להיראות מנהיג בישראל. הדבר הראשון שאנחנו פוגשים במעשים של משה, שמשה יוצא לראות בסבלות אחיו, והוא רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. הדבר הראשון שהתורה מזכירה זה את הסיפור הזה על משה רבינו. מה הוא עושה? הדבר הראשון, הוא אכפת לו מאחיו. והוא עד כדי מסירות נפש. הוא לא יכול לראות בצערם, והוא מכה את המצרי, והוא יודע שהתוצאה יכולה להיות שאם מתגלה הדבר, אז הוא יהרג או יברח. אבל כל פנים יהיה בסכנה גדולה מאוד. והוא נכנס לסכנה. הוא מוכן להסתכל. הוא לא יכול להיות בצער אחד. מכה מצרי. ויח את המצרי ויתמנהו בחול. אחרי זה, אנחנו פוגשים את משה. הקדוש ברוך הוא רוצה שמשה ילך. בשליחותו לגאול את ישראל, ומשה אומר שהוא לא ראוי. לא ראוי להיות מנהיג. ענב, לכאורה, במבט ראשון נראה, ענב יושב בבית, מנהיג צריך להיות בעל גאווה. מכיר בערכו, חושב, אני יכול להיות מנהיג. אני המנהיג הכי טוב. זה מנהיג. מי שחושב שהוא לא ראוי לשום דבר, שכולם יותר טובים ממנו? איזה מנהיג זה? והנה משה רבינו זה דמות כזאת של מנהיג, שהקדוש ברוך הוא שולח אותו פעם אחת, והוא אומר, לא ישמעו בקולי, מי אני? יבוא בן אדם, יגיד, אני משיח. צחקו עליו. הכניסו אותו לטיפול. יש לו דמיונות. מה, מי אתה בכלל? מה אתה מדבר בשם שמיים? מי אתה? הקדוש ברוך הוא חוזר עוד פעם, הוא אומר לו. ועוד פעם משה מסרב. כמה וכמה פעמים, שבע פעמים משה מסרב. הוא אומר, שלח נביא, תשלח. אני, כל אחד מישראל הוא הרבה יותר טוב ממני. אני אחרון מכולם. הווי שפל רוח, מאוד מאוד הווי שפל רוח מתקיים במשה רבינו, הוא פחות מכולם. שלח נא ביד תשלח. כל מי שתשלח יהיה יותר טוב ממני. כך אומר משה. והקדוש ברוך הוא בוחר בו. ואחר כך התורה מעידה עליו, שהוא משה רבינו ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות אדם ענב מכל אדם אשר על פני האדמה ומנהיג, והמנהיג הכי גדול בישראל? והתשובה, לא, איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות אחרת. מנהיג אמיתי זה אדם שמבטל את עצמו ובטל כלפי ריבונו שלם לגמרי. אין לו משל עצמו שום דבר. ואז הוא בא בשם השם. ואז יש לו כוחות בלתי מוגבלים. וזה המנהיג. כל מה שיש הוא בא בשם עצמו, זה מקטין. מי אתה? בן אדם. כמה אתה יכול לפעול? כאשר הוא בטל לגמרי כלפי רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז כולו מגלה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אין לו מעצמו שום דבר. יש לו הכל מעת השם. זה המנהיג. המבחן של מנהיגות זה הקדוש ברוך הוא בחן אותו. הוא שולח אותו והוא אומר לו שהוא לא רוצה. טוב, 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 זה בסדר. הוא מתאים להנהגה. עוד פעם בוחן אותו. אמנם בתורה כתוב שעד שהקדוש ברוך הוא קצת מקפיד כבר. שהוא כבר מגזים. אבל רואים כאן את הסדר הזה ש... מנהיגות של ענווה היא מנהיגות אמיתית. מנהיגות של מסירות לעם. ואז כשישראל באים ואומרים שמאז באת אל פרעה, הרע לעם הזה, הוא בא לריבונו של עולם והוא מתלונן. למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? זאת אומרת, הוא מוסר את נפשו. הוא כאילו נושא את העם על כתפיו. חז"ל אומרים לנו שגם הקדוש ברוך הוא בחן את משה עוד, בעוד מבחן. משה היה רואה את צאן יתרו. הקדוש ברוך הוא בחן את משה איך הוא מתנהג עם הצאן. וחז"ל מדייקים, כי, והדיוק של החכמים הוא, לא, הוא קשור עם מה שהתורה אומרת. משמע התורה מספרת לנו שמשה היה רואה את צאן יתרו. התורה מספרת לנו לא במקרה את זה. ללמדך שיש בזה משהו שחשוב לעניין. דהיינו, הצון שמשה ראה אותו, הוא ריחם, הוא ראה גדי אחד שהוא רץ אחריו, לראות, הוא קרוץ גדי בורח, וראה אותו שהוא רץ למקום מים, לשתות מים. הוא כל כך הצטער, לא ידעתי שאתה צמא, לקח אותו על כתפה ונעשה אותו בחזרה, אחרי שהוא שתה. ראה הקדוש ברוך הוא שהוא ככה מטפל יפה בצון, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה ראוי לראות את צוני. וכן הקדוש ברוך הוא בחן את דוד, שהיה רואה צון. וחז"ל כבר מספרים לנו שדוד היה רואה את הצון, היה בתחלה מוציא את הקטנים, את הטלאים הקטנים החלשים שהם יאכלו את העשב הרך. ואחר כך את הסכינים שיאכלו את העשב הבינוני. ואחר כך את האמצעים, את הבינונים, שיאכלו את העשב הקשה, שלהם זה לא קשה לאכול כבר את העשב הקשה. זאת אומרת שהוא ידע להניג כל חלק וחלק בצון, לכל אחד לתת את מה שצריך, את מה שמגיע לו. אמר הקדוש ברוך, אתה יודע לטפל בצון כל כך יפה, אז אתה ראוי להניג את ישראל. כי המנהיג בישראל הוא צריך לראות את, איך לטפל בצעירים, איך במבוגרים, איך בחלשים, איך בחזקים, איך בכל אחד לתת לו את מה שהוא צריך לקבל. וכן משה רבינו נבחן בצון. אחר כך אנחנו רואים עוד פעם את משה רבינו מוסר את הנפש על ישראל בחטא העגל. מכרני נא מספרך אשר כתבת. אם הקדוש ברוך הוא לא יסלח לישראל, לא רוצה. מכרני נא מספרך, קיבל עליו מיטה. זה מסירות נפש על האומה. מנהיג אמיתי זה מנהיג שלא רוצה להנהיג. שהוא בטל כלפי העם. כל עניינו זה שהעם יצליח, יתפתח, יגדל. כלשונו של הרב, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, בעיר הקודש יפו תיבנה ותיכונן. כך הרב חתם, ובחותמת שלו כרב, כרב של יפו, לא רב. עבד לעם השם, עבד, משרת, משרת של העם השם. לא שררה אלא עבדות. עניין של מנהיג. מנהיג צריך להיות מאמין. מאמין גדול. מאמין ובוטח. בטל כלפי ריבונו של עולם ומי למאמין בשליחות האלוקית. אבל כשהקדוש ברוך הוא לא מתגלה במפורש ואומר כמו למשה רבינו שאומר, אתה תלך בשליחותי, תלך לפרעה, תוציא את ישראל ממצרים, אלא מציאות של אחרת. אחר כך הקדוש ברוך הוא ממנה מלאכים כמובן, את דוד וקודם את שאול. מאז שאין לנו את הנבואה, אז מתוך התורה אנחנו צריכים ללמוד את רצונו של השם, את הרחתו של השם. כל מנהיג צריך להיות אדם שהוא מלא באמונה, באמונה ובביטחון, ובטל כלפי הרצון, רצונו של ריבונו של עולם, ורוצה את טובת העם, וזה כל מעייניו. אני אומר, מאמין ובוטח, אני רוצה קצת להסביר את הדבר הזה. יכול אדם לקיים מצוות, ואמונתו היא תהיה קטנה. יכול לקיים את כל המצוות כולם. וגם תלמיד חכם. ואף על פי כן, האמונה היא קטנה. במקום אחד ראיתי שיש אנשים דתיים שאינם מאמינים. ככה, איזו הגדרה כזאת. דתי זאת אומרת שאומר את כל המסגרת. ומאמין זה מדרגה פנימית. שאדם מלא באמונה. לא רק מקבל על עצמו איזה עול ונאלץ לעשות את כל החובות המוטלים עליו, אלא מזוהה עם כל מה שהוא עושה, וכולו מלא במשיכה לרצון השם, בקדות של אמונה. ואז הוא גם מלא ביטחון, כי אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא ויודע שכל מי דוד רחמן על יתב אביד, ויודע שכל בריאתו של העולם זה כדי שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, הוא סומך, הוא בוטח כל כך בריבונו של עולם, יש לו עוצמות עצומות של כוח לעשות, כי כל מה שהוא עושה, הוא יודע זה, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, הוא נותן לי את הכוח, והוא בא בשם השם, אז כוחו הוא עצום ואדיר. זה עניין של מנהיג, וכל אחד צריך להיות מנהיג, ראשית כל מנהיג של עצמו. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. יש מדרגות ביראת שמיים. יש יראת שמיים, תתא. יראה נמוכה. שאדם אמנם מקיים כל המצוות, הוא מפחד, הוא ירא, הוא מפחד מעונש. הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, נורא נורא מפחד, והוא עושה כל רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מדרגה של יראה, יראת התא. מפחד שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו. מדרגה של יראת התא זה אדם נהיה קטן וכפוף, וכל הזמן הוא ברעדה שמה לא יעשה כרצונו של הקדוש ברוך הוא. יש מדרגה יותר גבוהה, יראה הילה. יראה הילה פירושו של דבר שאדם מעריץ את הגדולה האלוקית. כל כך מעריץ, כל כך מתפעם מהגודל האלוקי, שהוא מרגיש כלום שבכלום כלפי ריבונו של עולם. לא שהוא קטן והקדוש ברוך הוא גדול. אם הוא קטן, אז הוא קטן, אז הוא במרכב מרגיש קטן. הוא מרגיש שהוא כלום, כלום, הוא נהיה גדול. הוא נהיה בטל כלפי הגדולה האלוקית. כי הקדוש ברוך הוא כל כך, הוא ממלא כל, וכל עניינו של האדם בעצמו הוא בלוע בתוך הגדולה האלוקית. זו עירה עילה. ורמי שיש בו עירה עליונה, דבריו נשמעים. מפני שהעירה, עירת השם מתפשטת גם עליו. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. במצב כזה שהוא כל כך יראה השם, שהעירת השם, מה שאנשים יראים מהשם, יראים ממנו, כי הוא חלק מההופעה האלוקית כביכול. הוא מגלה את כל רצונו של השם, כי הוא בטל כלפי הקדוש ברוך הוא. זה בחינה של אמונה גדולה, שיש מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים. אב ציודה הוסיף כאן עוד איזה נקודה, שיש מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, בראש ובראשונה לעצמו. כלומר, מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים לעצמו. כלומר, הוא שומע בקול עצמו. יש אנשים שלא שומעים בקול עצמם. הם רוצים לעשות דברים מסוימים, אבל בסוף עושים דברים אחרים. נמשכים לדברים אחרים. אין להם כוח הגבורה לעשות מה שבאמת הם רוצים. הם רוצים לקום בבוקר, לא יצא. הם רוצים לשקוט, נמשכו לפטפוטים באמצע, בסוף מצטערים על, על איך שהם לא היו מרוכזים. וכן הלאה. רוצים הרבה דברים טובים מאוד, אבל לא מצליחים לממש את זה בפועל, מכיוון שהם לא שומעים בקול עצמם. מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים ראש וכל לעצמו. ומי שהוא יודע להיות מלך על עצמו, הוא יכול גם אחר כך להיות מלך גם על אחרים. בסופו של דבר, אם הוא שומע בקול עצמו, אז למינים שלו יש משקל. מה שהוא אומר, זה לא דברים חיצוניים שהוא בעצמו לא מקיים אותם. הוא מקיים את כל הדברים. ממילא הדברים, כשהוא אומר לאחרים, אלה דברים שמביאים את כל המהות שלו. דבריו גם נשמעים לאחרים. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. מה שאדם אומר, דברים, והם לא בעצם, אין לזה כיסוי בעצמו, זה לא נקלט בחזרה. זה לא נקלט אצל אחרים. חינוך הילדים בראש ובראשונה הוא יכול להיות לא על ידי דיבורים, אלא על ידי דוגמה אישית. כשאדם בעצמו מתנהג, זה המשפיע. ולא רק חינוך ילדים, כל עובדי החינוך. אם אדם רוצה להצליח בחינוך, הוא חייב לדרוש מעצמו יותר ויותר ממה שהוא דורש מאלה שהוא מחנך אותם. ואז הדברים שלו נשמעים, כי יש לזה כיסוי, כי הוא אומר את מה שבאמת הוא עושה גם. אבל מי שרק נאה דורש ולא נאה מקיים, הדברים לא נשמעים טוב. התפשטות מהרעיון, מהעניין הזה של הנהגתו של משה. עוד דבר שאנחנו יכולים להתבונן כאן בפרשה, הזכרנו את זה אולי בשנים קודמות. חז"ל אומרים לנו, אה, אם נשתמש בלשונם, מי מחכה למשה שהושלח ליאור שיהיה מה שיהיה? זה מדרש רבה בסוף פרשת וישב. כשראו את משה מושלח ביאור, חשבו אלה שעותיו אחרונות. כולם, מי שראה, הצטער. אבל לחשוב, תדעו, זה שם הבוכה, התינוק הזה, הוא יהיה המושיע של ישראל. משה. מי מחכה? שם במדרש יש כמה. מי מחכה ליוסף, שבבית הסורים, שהוא יצא למלוך. ממצב הכי נמוך, הכי היום, יצא למלוך. כשאנחנו מתבוננים בקורות של משה, אנחנו רואים הרבה, לא רק את המקרה הזה. אחרי שמשה נשלח ליאור, באה בת פרו ולקחה אותו. היא רחמה עליו. נו, עכשיו הוא יגדל בבית פרו, ויהיה מסוני ישראל, ויהיה מהמשבדים על ישראל, ולעם ישראל הוא אבוד. אמנם הוא ניצל ממוות, אבל מה יהיה גורלו? מה איזה חינוך הוא יקבל בבית פרו? הוא יקבל חינוך של גוי, הוא יגדל כמצרי. שום סיכוי אין לו שהוא יהיה חלק מעם ישראל, כל שכן שיהיה לו תפקיד בעם ישראל. והנה, זה לא כך. משה נשאר יהודי, הוא הולך, קם וגודל והולך לראות את אחיו, שלום אחיו. ואז קורה שהוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, והוא ויח את המצרי, ונודע הדבר, והוא בורח. טוב, הוא היה כבר יהודי, וראו שיהודי נאמן, אבל עכשיו הוא בורח מפחד מוות, כי דינו של מכה מצרי, דינו למות כמובן. הוא לא יחזור כף פעם למצרים, מפני שבמצרים הוא יתפס והוא ימות. אז הוא נאבד לעם ישראל, מפני שהוא היה חייב לברוח, הוא יהיה שם במדיין או במקום אחר, והוא כמובן שם יבנה את ביתו והתחתן ועבוד לעם ישראל. והנה מתברר שדווקא שמה הוא הגיע למקום שעל יד החורב, שם הוא מקבל את התפקיד שלו. מה שאפשר היה לחשוב שמרחיק אותו מהתפקיד, קירב אותו. הוא גדל בבית המלכות, זה לא הרחיק אותו מהתפקיד, זה קירב אותו, כי הוא למד שם תכסיסי מלכות. איך מתנהג מלך? צריך ללמוד את זה. אז הוא גדל בצעירותו בבית פרו. אחר כך הוא בורח אל התפקיד. הוא לא בורח מהתפקיד, הוא בורח אל התפקיד. שמה הוא צריך לנהוג את הצון, ואז ריבונו שלו מתגלה אליו. הוא מגיע אל המקום המתאים ששם הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות אליו. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על מאורעות מבחוץ וחושבים שהמציאות היא מכוונת לאיזה כימון אחר, פתאום מתברר שהכל בדיוק להפך. מה שאנחנו חושבים שזרות, בסוף מתברר שזה ישועות. כך אנחנו ראינו אצל יוסף, והאלוקים חשבה לטובה, וכך אנחנו רואים אצל משה רבינו. זה בעצם מה שקורה תמיד. כל דבר בעולם יש לו תפקיד וכיוון, והכל בעצם מכוון לטובה. אפשר במבט החיצוני נראה הפוך, אבל במבט הפנימי, אחר כך פתאום מתברר שהכל היה לטובה. וכך אנחנו צריכים כמובן להסתכל על המראות שאנחנו פוגשים בעצמנו, כל אחד באופן אישי וכולנו ביחד במציאות הכללית. כל ההתמודדויות האלה והקשיים האלה. אפשר להסביר אותם אפילו באמצע האירועים, שבעצם הכל לטובה. אבל החכם עיניו בראשו ולא מחכה להופעות האלוקיות, לראות איך בעצם זה פי כמה ממה שהוא יכול להבין בעצמו. כל ההתמודדויות שלנו שיש לנו עם האויבים שלנו מבחוץ, כל החולשות, בעצם הכל אמור להתגלגל לטובה. ואם אנחנו נבין את הדבר הזה, אז אנחנו גם נשתמש, אנחנו נעזור להתגלגלות האלה לטובה, נהיה שותפים בזה. אם אנחנו נדע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, באמת הוא עושה לטובה, אז אנחנו גם נראה את הדברים. ונהיה שותפים לכיוונם שהם יגיעו ויופיעו לטובה. אני רק אספר סיפור איך מתגלגלים דברים. מלבד מה שאנחנו רואים פה בסיפור של הפרשה. לפני הרבה מספר שנים, בא אלינו תלמיד ללמוד, בעל תשובה, בא מאמריקה, ממערב אמריקה, ממקום שאין שם יהדות כלל, והוא לא ידע שהוא יהודי עד גיל די עד שהיה נער, וגם כשהוא ידע שהוא יהודי, הוא לא ידע מה זה. והוא מספר שהוא פגש שם יורד. והיורד אמר לו, אם אתה רוצה להכיר קצת את עם ישראל, אז אתה יכול לנסוע בחינם. יש סטודנטים, עושים להם ביקור בארץ בחינם. סטודנטים יהודים. נו טוב, למה לא? לעשות טיול ולהכיר את מה זה עם ישראל? לא שהיה לו איזה כוונות להשתנות, הוא לא ידע גם אם צריך להשתנות, לא ידע שום דבר, היה, כמו שאמרתי, לא ידע שום דבר מיהדות. אז הוא נרשם והגיע לארץ ושלחו אותו לקיבוץ של השומר הצעיר. הוא היה שם כמה ימים או שבועות, והוא אמר, אני חשבתי שיהודים זה משהו אחר, זה אתם כמו כולם, זה לא, אז במה זה יהודי? אני לא מבין. היה לו איזו תחושה שזה לא פוגש את מה שמבטא את היהודים. אז אמרו לו, אתה רוצה, אתה יודע, אתה יכול לנסוע לצפת, זה לא רחוק מכאן. תיסע לצפת, שם יש כל מיני התנהגויות אחרות של יהודים. בא לצפת, וזה משך אותו. השתנה, וחזר בתשובה. אחר כך הוא גם הגיע אלינו. כשאנחנו בוחנים את הסדר הזה, אילולי היורד הזה, הוא לא היה מגיע. הוא ירד, כל ירידה היא צורך עלייה. אבל לפעמים אחד יורד, השני עולה. אז לא כדאי לרדת בשביל לעלות. אבל לדעת שכל ירידה היא צורך עלייה. היורד הזה, שאינני יודע מה קרה איתו, מקווה שזה שהוא זכה, שמישהו קרב על ידו, אז אולי זה גם עזר לו בסופו של דבר. אבל ייתכן שהיורד הזה נאבד שמה. והוא עלה, והיה צריך, ואם היה, אומרים לו, תשמע, אתה רוצה לראות מה זה יהדות, סע לצפת. והיו מתארים לו מה יש שם. לא היה נמשך לשם בכלל. היה צריך לעבור עוד דרגה, בקיבוץ, קיבוץ של השומר הצעיר. אתם חושבים שקיבוץ של השומר הצעיר הוא מנותק מכל יהדות. לא נכון. כלפי אלה שלא יודעים מה זה יהדות בחוץ לארץ, הם ממש יהודים מיוחדים, יהודים טובים. הם עושים פסח, לא בדיוק בשלימות, כן. אבל יש מצות שם, עובדה. לא רק מצות, אבל יש מצות. ויש אווירה, אווירה של יהודים, זה, יש שם, כן, אני נזכר שכשהייתי עלייה מרוסיה, אז קרוב משפחה שלי אומר, אני הערכתי, הוא מסורתי, הוא לא כל כך שומר מצוות בשלימות, הוא אומר, אני הערכתי אורחים מרוסיה לסדר, עשיתי להם סדר כהלכתו, בשבילהם, זה היה סדר, מאדרים. אף על פי שהוא, ככה הוא, מעולם לא למד, או בישיבה, או בבית ספר דתי, יש לו רגש מסורתי. אבל כלפיהם, הוא במדרגה מאוד גבוהה. הוא משתדל באופן כללי, לא יודע אם כל השבת, אבל שמור, אווירת שבת, יש דברים שהוא לא עושה בשבת אולי. מדרגות, מדרגות, מדרגות בעבודת השם, מדרגות, מדרגות באמונה. הרבה מדרגות יש. כדי להביא מהתחתית של התחתית, צריך לעלות מסולם, שליבה הנמוכה, ואחר כך יותר גבוהה, ואחר כך יותר גבוהה. הקדוש ברוך הוא פורס את הסולם, סולם מוצב ארצה. עוד שלבים, עוד שלבים, עוד שלבים, בשביל לתפוס את האלה שהכי נמוך, אז צריך להוסיף שלבים, שלבים. והשלבים, השלבים האלה, כל אחד הוא שלב יותר נמוך מחברו, אבל על ידי זה מתגלה כמה שלימותה של התורה מופיעה. אין אנחנו יודעים איך הדברים מתגלגלים. כמו שאמרתי, אנחנו רואים ירידות, ואנחנו רואים שהן ירידות ללא תכלית, ובעצם הן לצורך עליות. גם קשיים, גם ירידות אישיות של אנשים, הם לצורך עליות. יודעים את זה, משתמשים בזה, ומתעלים. אנחנו עוברים את אותה התקופה של פרשת שמות עכשיו. התחילה כבר, התחלת דגאולה. כבר אנחנו נמצאים באיזה שלבים קדימה. כבר הבשורה האלוקית הגיעה את גאולתכם, כבר נאמרה לנו, נאמרה לנו במציאות. ריבונו שלנו דיבר בה בפועל, הביא אותנו לארץ ישראל, נתן לנו את המדינה, ואנחנו מיישבים את ארץ ישראל, ופתאום יש קשיים בתוך הגאולה, זה הכי קשה. כבר הגענו, והנה פתאום מעצורים, והנה פתאום הפרעות, וחולשות, וייאוש, ורוצים לחזור למצרים. זה חלק מהסדר. חלק מהסדר של מהלכי הגאולה. שיש מעצורים ויש הפרעות, והם חלק מהסדר. כשיודעים את זה, יודעים להתייחס אליהם נכון, לקבל את האיסורים באהבה, לראות מה אפשר להוציא מזה, ונהיים שותפים עם הקדוש ברוך הוא בגאולתם של ישראל. שנזכה במהרה שהגאולה תהיה גאולה שלמה, ושגם אנחנו יהיה לנו חלק ושותפים בהבאתה.